אנחנו נמצאים מסכת בבא בתרא בדף קע"ג, נמצאים בשורה האחרונה לפני שהשורות מתרחבות. אנחנו דיברנו במשנה על זה שאם ישנה יוסף בן שמעון, אז לא יכולים להוציא שטר חוב זה על זה. אז אומרת הגמרא עכשיו, ואלא עד תניא, יש ברייתא שאומרת כשם שמוצאים אין שטר חוב על אחרים, כך מוצאים זה על זה, לא כמו שאמרנו במשנה שלנו, וגם ברייתא שהבאנו גם כן כמו המשנה שלנו, אז הברייתא הזאת עכשיו סותרת. אז במי כמי פלגה, במי חולק את הברייתא הזאת על המשנה, אומרת הגמרא, המחלוקת פה היא בכותבים שטר ללווה, ואף על פי שאין מלווה עמו כמי פלגה, וזה החלוקה שלהם. כלומר, תנא דידן, התנא של המשנה שלנו סבר, כותבים שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה עמו. ומה יכול לקרות? זימני דאזי לגבי ספרא וסהדי, הולך יוסף בן שמעון אחד הזה, לפני סופר ועדים, אמר לה הוא, כתבו לי שטרה, דבעיינד למייזף, אני רוצה ללוות מיוסף בן שמעון חברי, ובתר דקת ובחת מלא, אחרי שכתבו והכתבו לו, נקית עליה, הוא החזיק בשטר, וילך לתבוע את יוסף בן שמעון החבר שלו, במקום להגיד שהוא חייב. ואמר לאב לי, מאה דייזף תמיני, תביא לי את המאה שלווית ממני, ככה הוא ירמה. לכן אמרו שאף אחד הם לא יכול להוציא שטר על החבר שלו. אבל תנא ברא, התנא של הברייתא שאמרנו עכשיו, סבר אין כותבים שטר ללווה עד שיהיה מלווה עמו, ולכן אין חשש שאחד במכתוב שטר כזה שלא בפניו. גם לא יכול להיות שכתוב שטר עבור חברו, ומישהו נפל, מישהו מצא את זה שזה נפל, כמו שלמדנו קודם בדף הקודם. לכן, כן, שלא חוששים לדבר כזה יחידני. לכן, גובה בו זה שמחזיק בו. עוד למדנו במשנה, נמצא לאחד בין שטרותיו, שטר בין השטרות שלו, שכתוב שטרות של יוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהן פרועין וכו', כי אפשר לדעת למי זה שייך. עכשיו, מה הגמרא מבינה? שמדובר פה בשתי יוסף בן שמעון, שהם לבו מאדם אחר, אחד, כן? זאת אומרת, יש אצל המלווה שובר על יוסף בן שמעון, קבלה על יוסף בן שמעון, כמו שמובן שם במשנה. אז בזה שתיהם פטורים. אומרת הגמרא, רגע, מה, תמה, הסיבה ששתיהם פטורים, זה רק בגלל שנמצא שובר אצל המלווה? לא נמצא, מה זה מפיק? אם לא נמצא שובר, הוא כן יכול המלווה לגבות בשטרות שביד שלו? קשה. והענן, הרי אנחנו, ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב תנן, ככה שנינו. אז גם בלי שובר, אתה רואה שאי אפשר לתבוע אותם. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, מה שאמרנו, מה ששנינו, שרק מחמת השובר הוא לא יכול לתבוע אותם, הכוונה במשולשין. זאת אומרת, שטר משולש, שכתוב בהם גם את הדור השלישי, שאז השטרות לא שווים. אם לא היה את השובר, הוא היה יכול לתבוע אותם. אומרת הגמרא, רגע, ונך זה תו רבי שמע דמן דכתיב, נראה בשובר, על מי כתוב בסבא. אומרת הגמרא, אמר רב הושעיה, מדובר במשולשין בשטר, אבל אין משולשין בשובר. אז לא יודעים על מי נכתב השובר. לכן, שתיהם פטורים מהספק. אביי אמר, לא מדובר בשניים שלוו מאחד, אלא אחיקה אמר ככה, אם יש שני יוסף בן שמעון, שהם ילוו ממון למישהו אחד, אם נמצא ללווה בין שטרותיו, שטרות של יוסף בן שמעון עליי פרוע, אז שטרות שניהם פרועים מהספק. כי כל אחד מהם שיתבע אותו, יגיד שהוא פרה אותו, כי יש בידו שובר על שמו. עוד למדנו במשנה כיצד יעשו ישלשו. כלומר, אם היו שתיים שווים, איך יכתבו לו משטר? יכתבו גם את שם אבא, סבא. ואם לא, ואם גם זה שווה, אז יכתבו סימן. אז אמרנו שגם יכולים לכתוב כהן. תנא, שנינו בברייתא, אם היו שניהם, הכוונה משולשים, וגם כהנים, יכתבו דורות, יכתבו עוד דור אחד אחורה, למשל שם אבי, אביה, אבא, עד שנגיע לדור שיש חילוק. אנחנו עוברים למשנה הבאה. האומר לבנו, שטר בין שטרותיי, יש שטר אחד שיש לי שם, באמת הוא פרוע, שילמו לי עליו, לא החזרתי אותו, ואיני יודע איזה הוא, אני לא יודע איזה הוא, הדין הוא שטרות כולן פרועים, זאת אומרת כל השטרות שלו יכול להיות שהם פרועים. נמצא לאחד שם שניים, כלומר, יש בן אדם אחד שיש לו שם שתי שטרות. עכשיו הוא אמר שרק אחד פרוע, האבא. אז ברור שאחד לא פרוע. כי בן אדם אחד, גם אם תגיד שזה הוא השטר הפרוע, אז רק אחד פרוע. אז מה אנחנו נעשה? נגיד שהגדול פרוע, כי אפשר להוציא ממנו ממון בלי ראייה, והקטן אינו פרוע, כלומר מהספק לא לוקחים את הגדול, אלא לקטן. אבל אז את הקטן על כל פנים הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אמר רבה, שטר לך בידי פרוע. הוא לא אמר איזה אבל. אז מהספק הזה הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. או חוב לך בידי פרוע. אז שטרות כולן פרועים, כי אפשר לפרש את הכוונה שלו, שכל החובות פרועים. אומר רבה, אמר לרבין אלי רבה, אלא, אומרת הגמרא, סליחה, אמר לרבין אלי רבה, אלא מעתה. אם אנחנו נגיד עכשיו את הדין הזה, גם לגבי מקח וממכר, שאם אדם כותב לחבר שלו, שדי מכורה לך, אז מה יהיה הדין? ששדה גדולה מכורה לך, כמו שרבה רבה, שחוב גדול פרוע, אותו דבר תלמד את זה. שדה שיש לי מכורה לך, אז יהיה הדין גם כן שכל שדותיו מכורים לו, כמו שלמדנו עכשיו גם כן, כי לשון שדה אפשר לפרש אותו גם על כמה שדות. אז אמר לו רבה, לא, אתה לגבי המוכר לחברו שדה, פה יד בעל השטר על התחתונה, כי בן אדם שמוציא ממון על ידי שטר, הוא יכול להוציא רק מהמשמעות הקטנה יותר שבשטר, שמוציא מחברו עליו הראייה. לכן אם הוא כותב, שדי מכורה לך, הוא לוקח את הקטנה. אם הוא כותב, שדה שיש לך מכורה, שדה שיש לי מכורה לך, הוא רק שדה אחת הוא זוכה. אבל מה שרבה אמר מקודם, זה הפוך. בגלל שהמלווה הוא זה שבא להוציא ממון מהלווה, אז הוא מוציא את מה שבוודאי חייב לו. וכיוון שאפשר לפרש שהחוב הגדול הוא שנפרע, או שכל החובות שלו פרועים, אז הלווה לא תוציא ממנו יותר מזה, כי הם מוציאים מחברו עליו הראייה. אומרת המשנה, המלווה את חברו על ידי ערב, הוא יתחייב לפרוע את החוב אם לא יפרע אותו הלווה, כן, הערב מתחייב לשלם כמובן, לא ייפרע מן ערב. המלווה לא ייפרע מן ערב, הגמרא כמובן תסביר מה הכוונה. ואם אמר לו, אם המלווה אומר שהערבות שלו היא על מנת שיפרע ממי שירצה, אז ייפרע מן הערב, או ייפרע מן הערב, צריך לומר. גם הגמרא תסביר. רבן שמעון גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה, בין כך ובין כך. גם אם הוא נעשה ערב סתם, גם אם הוא אמר לו על מנת שפרע מי שירצה, לא ייפרע מן הערב. וכן היה רבן שמעון גמליאל אומר, הערב לאישה בכתובתה, כלומר אם הוא לא ישלם לבעל את הכתובה, הוא ישלם לערב הזה, והיה בעלה מגרשה, ואין לו נכסים, אז ידירה נענאה, הוא לא יגרש אותה עד שהוא ידיר מנענאה, הבעל ידור ענאה מאשתו, שהוא לא ינה ממנה, והוא לא יכול להחזיר אותה לעולם. למה? שמה יעשו קנוניה, כלומר הבעל והאישה, על הנכסים של זה, של אותו ערב, זאת אומרת, הוא יגרש אותה, רק כדי שתגבה מנו את הכתובה, ויחזיר את אשתו, חוששים מזה. אנחנו למדנו במשנה, שהמלווה את חברו על ידי ערב, לא ייפרע מן הערב. עכשיו, מה הולך פה? מה? אם הלווה נמצא לפנינו ואין לו נכסים, לא גובים מהערב? מה? החיוב של הערב? מה? הוא רק שהלווה מת או ברח למקום רחוק? זה מה שלכאורה מובן? אז הגמרא אומרת, רגע, מה הייתה אמה? למה לא גובים מהערב כשאין ללווה נכסים? אומרת הגמרא, רבא ורבי יוסף דמר את הרווי, ושניהם אמרו ביאור על זה, שמדובר, שהערב יכול להגיד למלווה, אני לא התחייבתי לשלם את החוב בכל מקרה, לא עוד כזאת ערבות, אף אחד לא ערב ככה, אלא גם רשתלימת לי, אני הקפאתי לבן אדם, שהוא ישלם לי, גם רשתלימת לך, כלומר, מה אני אומר? זאת אומרת, אני הייתי מופקד על הבן אדם הזה, שכל זמן שהוא חי, אז אני פטור, אני התכוונתי שאם יקרה לו משהו, אז אני באמת חייב. זה אם הוא ימות, או יברח למקום, אז אני אשלם. אבל אם הוא חי ונמצא לפנינו, אל תבוא אליי, תבוא קודם כל אליו, שהוא יטפל בך. אבל רב נחמן מקשה, זה מתקיף לרב נחמן, הדבר הזה שהערב חייב רק אם ימות הלווה או במקום רחוק, דין הדה פרסאי, זה דין של פרסיים. זה לא יאבי טעם אלה מלטאי, אולי שהם לא נותנים טעם לדברים שלהם, מביאים דין בלי טעם, אותו דבר פה זה דין בלי טעם, זה לא מסתבר. אלא אמר רב נחמן, מה לא ייפרע מן הערב? מה הכוונה לא ייפרע מן הערב? הכוונה שלא יתבע ערב תחילה. קודם תלך תתבע את הלווה עצמו, ורק אם הוא לא מוכן לשלם, או שמת, או שבדין חייבו אותו לשלם ולא יכל לשלם, אז אתה יכול לתבוע את הערב. אתה לא יכול לבוא לערב ולהגיד לו, אני תובע אותך ותטפל אתה בנתבע. תניא נמי אחי, באמת יש מי שמסייע לרב נחמן, המלווה את חברו על ידי ערב, לא יתבע ערב תחילה. אומרת, אמרה את אבים אמר, על מנת שפרע למי שירצה, אז הוא יתבע ערב תחילה, אם אין ללווה נכסים, כן? אמר רב הונא, מניין לערב את המשתעבד? איך אנחנו בכלל יודעים שהערב משתעבד גם בלי קניין, בלי שעושים קניין איתו? דכתיב על מה שאמר יהודה ליעקב, הוא רצה שישלח את בנימין למצרים, אז הוא אמר ליעקב, אנוכי ערבנו מיידי תבקשנו, אפילו שיהודה לא עשה קניין. מה תקף לרב חיסדא? הרי הערבות שקיבל יהודה קבלנות היא, זאת אומרת, הוא קיבל על עצמו ממש אחריות של ערב קבלן. זאת אומרת, ערב קבלן זה אחד שמתחייב שבכלל לא יהיה עסק עם הנתבע. והערב קבלן הוא באמת לא צריך קניין, מספיק שהוא יגיד, תן לו ואני קבלן. אנחנו נראה את זה בדף קופה עין דלד. אז על כל פנים, שם אנחנו נראה שיהודה, באמת זה מוכח מזה שיהודה היה ערב קבלן. נכתיב, איך אנחנו יודעים שהוא היה ערב קבלן? דרגע, נכתיב, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו. אתה רואה שהוא כאילו בא ואמר, קיבלתיו בידי, אני אחזרנו אליך. אתה רואה שזה ערב קבלן, בכלל לא צריך קניין. זה לא ערב רגיל. לכן ממנו... אתה לא יכול ללמוד. הרב קבלן בכלל לא צריך קניין. אלא איך נדע שהרב יכול להתחייב גם בלי קניין? הרב רגיל. אלא אמר רבי יצחק מאחל, לומדים את זה במשלי. כתוב, לקח בגדו כי הרב זר ובעד נוכריה חבלהו. כלומר, מה הכוונה בזה? שאנחנו אומרים, כלומר, מה הפירוש? לקח בגדו כי הרב זר ובעד נוכריה חבלהו. כלומר, הפסוק אומר למלווה ליטול את הבגד של הערב, כי ערב, כלומר, בגלל האמירה בלבד שהוא נעשה ערב, זהו, גם בלי קניין. ואומר עוד פסוק, בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך, נלכדת באמרי פיך. מה הכוונה? כלומר, אם נעשית ערב לחבר שלך, או שבלשון שלך אתה ציירת את החבר שלך בדברים, אז מה אומר המשך הפסוק? עשה זאת איפה בני וינצל, קיבת בכף רעך, לך יתרפס ורהב רעך. כלומר, אם המון יש לו בידיך שנשאת ערב, לך יתרפס, כאילו כתוב, עתר לו פיסת יד, כלומר, פתח לו את היד שלך, תן לו את הכסף, את המעות. ומה שכתוב לגבי הצייר את חברו, ואם לאו, אם לא נשאת ערב, אלא ציירת אותו, כן, הוא רעב רעך, כלומר, הרבה עליו רעים, חברים שיבקשו ממנו, שימחול לך. אמר הממר, הדין הזה של הערב, זה משתעבד שמשתעבד למלווה, זה באמת מחלוק את רבי יהודה ורבי יוסי. לרבי יוסי דאמר שכל מקום אסמכת קניה, אסמכת, זה שבן אדם בא ואומר שאני סומך, אני מתחייב לעשות משהו, והוא אומר את זה כי הוא לא באמת חושב שזה יקרה. למשל אומר, אם אני לא אחזיר לך את הכסף עד יום פלוני, אז אני אתחייב לך את כל החוב שכבר פרעתי גם. הוא פשוט חשב שזה לא יקרה. אבל רבי יוסי בא ואומר, אז מה אם הוא חשב ככה? אם באמת הוא יגיע לאותו יום, והוא לא ישלם, אז הוא יכול לקיים את מה שהוא אמר, יקיימו לו, יקחו לו את כל הכסף, נגיד גם מה שכבר נפרע. אז גם הרב משתעבד. זאת אומרת, אפילו שכשהוא קיבל את הערבות, הוא חשב שהלווה ישלם את החוב, הוא לא יצטרך באמת לשלם בעצמו. הרי כל הרב בדרך כלל חושב שהוא לא יצטרך כנראה לשלם. בדרך כלל. עדיין, אשמחת קניה, אבל רבי יהודה דאמר אסמכתא לא קניה, שאדם לא מתחייב בדבר שקיבל אותו בדרך של אסמכתא, כי הוא לא גמר וקנה שם. אז הרב לא משתעבד, גם הרב לא נשעבד, כי החיוב הזה נחשב כאסמכתא. אבל רב אשי הוא דוחה את הדברים האלה, זה לא תלוי אחד בשני אומר. אמר לרב אשי להמימר, איך יכול להיות שחיוב של הרב תלוי במחלקת רבי יהודה ורבי יוסי על אסמכתא קניה? המעשים בכל יום, הרי אנחנו פוסקים כרבי יהודה שאסמכתא לא קניה, ועדיין אנחנו פוסקים והרב משתעבד, גם בלי קניין. אז אתה רואה שלא יכול להיות שזה תולה אחד בשני. לכן, אלא אמר רב אשי, הסיבה שהרב משתעבד בלי קניין הוא בגלל דבעה הוא הנאה דקמאיימן לה, תמורת אותה הנאה שיש לו, שהמלווה מאמין לו וסומך עליו להלוות בגלל שהוא אמר את זה, גם הרב משתעבד נפש, שמוכן לשעבד את עצמו לערבות הזאת, כאילו המלווה עושה את השליחות שלו בהלוואה הזו, כאילו הרב עצמו קצת אלווה את הכסף ללווה, שבזכותו זה קורה. אנחנו למדנו במשנה, ואם אמר על מנת שפרע ממי שירצה. אז אמרנו שהוא יכול להיפרע, ואז רבן בן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, לא, אם יש נכסים ללווה, בין כך ובין כך לא ייפרע מן הערב. עכשיו, מברר את הגמרא. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן. לא שנו במשנה שלנו, שאם אמר לו על מנת שפרע ממי שירצה, שהוא גובה מן הערב, אלא שאין נכסים ללווה. אבל יש נכסים ללווה, לא ייפרע מן הערב, אפילו שהוא אמר לו על מנת שפרע ממי שירצה. אמרת הגמרא, רגע, והמדקטני, הרי מה שלנו בסוף, שרבן שמעון בן גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה, לא ייפרע מן הערב. זאת אומרת, הוא זה שאומר את זה, והוא חולק על תנא קמא. מכלל דתנא קמא שחולק עליו סבר, לא שני אחי ולא שני אחי. זה לא משנה אם יש לו נכסים לאין לו נכסים, הוא תמיד יכול לגבות מהערב אם הוא כתב דבר כזה. לא כמו שאומר עכשיו רבי יוחנן. עונה הגמרא ואומרת ככה, חסור עם מחסר רבי אחי קטני. כלומר, המשנה היא כחסרה, תוסיף את המילים הבאות כדי להגיד אותה נכון כמו שהיא ראויה להיות. כך תפנית שני אותה. המלווה את חברו על ידי הערב, לא ייפרע מן הערב. ואם אמר על מנת שפרע ממי שירצה, ייפרע מן הערב. זה הגרסה. עכשיו תוסיף, המה דברים אמורים שאין נכסים ללווה, אבל יש נכסים ללווה, לא ייפרע מן הערב, כמו שאמר רבי יוחנן. וקבלן, אפילו שהוא לא אמר אבל ושגבה מי שירצה, ואף על פי שיש נכסים ללווה, ייפרע מן הקבלן. עכשיו, על כל זה, הגמרא מסיימת ואומר בשם רבן שמעון גמליאל, רבן שמעון גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה, אחד זה ואחד זה, כלומר, בין אם זה ערב רגיל ובין אם זה ערב קבלן, לא ייפרע מעין אלא מהלווה. יוצא שבערב רגיל, כולם מסכימים שהוא לא גובה אם יש נכסים ללווה. המחלוקת בכלל, בין תנא קמא לרשב"ג, היא רק בערב קבלן. לתנא קמא הוא גובה ממנו המלווה, אפילו שיש נכסים ללווה. לרשב"ג, הוא לא גובה ממנו אם יש נכסים ללווה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, איפה שהביאה אותו יחד עם תנאים אחרים, הלכה כמותו חוץ מערב וצידון וראיה אחרונה. שלושה דברים שבהם הלכה לא כמור. ערב, זה המחלוקת אצלנו במשנה. האם מלווה גובה מערב קבלן כשיש נכסים ללווה? אז הלכה כתנא קמא, שהוא יכול לגבות מערב קבלן, אפילו כשיש נכסים ללווה, כי ערב קבלן זה ערבות מאוד מיוחדת. אז דווקא פה הלכה לא כרשב"ג. עוד מקרה שהלכה לא כרשב"ג, וצידון, במסכת גיטין, חלוקים באדם שמגרש את אשתו, והוא אמר שהגירושין יחולו רק אם תיתן לו בגד מסוים שיש לו, ועבד הבגד. עכשיו, תנא קמא אומר, לא, היא לא יכולה לקיים את התנאי, אם היא תיתן לו כסף בשווי של הבגד. אין גירושין. רשב"ג אומר, לא, יכולה לתת לו את הכסף של אותו בגד. אז רשב"ג אומר, שהיה כזה מעשה בצידון, שחכמים אמרו שתיתן לו את הכסף, ויכול לו גירושין. אבל הלכה לא כמוהו, אלא כתנא קמא שם. והדבר השלישי זה ראיה אחרונה. זה מחלוקת במסכת סנהדרין, שם בדף למד א', אדם שבא לדין, אמרו לו, תביא עדים או ראיה. הוא אמר שאין לו. אחרי זה הוא הביא עדים או ראיה. עכשיו, לתנא קמא לא מקבלים אותם, כי הוא כבר הודע שאין לו. לרשב"ג מקבלים אותם, כי יכול להיות שהוא בהתחלה הוא חשב שאין לו עדים או ראיות, הוא מצא אותם אחרי זה. אז שם היה גם מחלוקת במשנה לפני כן, שגם שייך דין ששייך גם לדיני ראייה, ראיות. ושם אמרנו הלכה כרשב"ג, לכן זה נקרא ראיה אחרונה. כלומר, זה נקרא דין הראיה שהוא המשנה האחרונה שבדיון הזה, בין השתיים הכוונה, ודווקא בשנייה, באחרונה, לא הלכה כרבן שמעון גמליאל. נמשיך בגמרא שלנו. אמר רב הונא, ערב שאומר למלווה, אלווהו ואני ערב, או שאמר אלווהו ואני פורע. אז, או אלווהו ואני חייב, או אלווהו ואני אתן, כל הלשונות האלה כולן לשון ערבות הן, רגילה. עצם זה שהוא אמר הלוואה, והוא התחייב שזה יהיה על הלווה, כמו כל הלוואה, אז מבינים מזה שהוא ערב. אבל אם הוא אמר, תן לו ואני קבלן, תן לו ואני פורע, תן לו ואני חייב, תן לו ואני אתן, כולן לשון קבלנותן. הוא לא אמר לשון הלוואה, אלא לשון נתינה. זה כאילו המלווה עושה את השליחות של הערב לתת מעות לזה שהוא מלווה לו, על זה שהערב הוא זה שהחזיר לו את הכסף. אז פה, הערב חייב להחזיר גם אם יש לו לווה נכסים, הוא כאילו נתן איזה מתנה, או לא משנה, או כל דבר אחר, הוא זה שנתן. כמו שתנא קמא, אומר במשנה שלנו. היא באה אליו, אם הרב אומר, אלווהו ואני קבלן, או תן לו ואני ערב. זה לשונות שסותרים אחד את השנייה לפי מה שלמדנו קודם. מהי? האם זה כמו הלוואה ונתינה? כשהוא אמר אלווהו, אז אולי הוא ערב רגיל, אבל מצד שני הוא סיים קבלן בסוף. מה שהוא אמר, תן לו נעשה קבלן אולי. אפילו שהוא סיים בלשון, או... כן? אז אפילו שהוא סיים ערבות רגילה, כן? או אולי הדין יקבע לפי הלשון ערב וקבלן. כשהוא אמר לו, ואני קבלן, אז הוא כמו קבלן. אפילו שהוא התחיל בלשון הלוואו. או כשהוא אמר, ואני ערב, הוא נעשה קבלן, אפילו שהוא פתח בלשון של תן לו. אמר רבי יצחק, לשון ערבות, שמשמעות של ערבות, הכוונה ערבות רגילה, אפילו אם הוא אמר לו, תן לו, לשון קבלנות, המשמעות של הקבלנות, אפילו אם הוא אמר לו, הלוואו. רבי חסדא אמר, כולן, כל הלשונות שהם אומרים קבלנות, תן לו, ואני קבלן, ואני פורע, לשון קבלנות, אפילו אם הוא יוסיף לשון של רחבות רגילה. כי מה המשמעות? שגם, זאת אומרת, המשמעות שהוא ישלם למלווה לפני שהוא יתבע את הלווה. בר, אבל חוץ מדבר אחד, שאם אמר לו, אלווהו ואני ערב, פה באמת הכוונה לרחבות רגילה, ולא נתינה בקבלנות. רבא אמר, כולן לשון ערבות הן דווקא, ולא קבלנות. אפילו אם אמר גם אדם את הלשון של קבלנות. בר, חוץ מזה שאומר, מתן לו ואני נותן. כי כיוון שהוא אמר נתינה, אז הוא גם אמר את זה גם על הנתינה של המלווה ללווה, וגם על הנתינה שלו להחזיר למלווה, זה כאילו אמר שהנתינה של המלווה תחשב כנתינה שלו, אז בעצם זה ערב קבלן. בטח שגם אמר לו, תן לו ואני קבלן, זה בטח לשון קבלנות, כן. אמר למר בר המימר לרב אשי, אחי אמר אבא, ככה אמר אבא שלו, המימר. כלומר, הרב שאמר למלווה, תן לו ואני נותן, זה כאילו המלווה פשוט נתן כסף ללווה בשליחות שלו. אין למלווה על הלווה כלום, הוא בכלל לא יכול לתבוע אותו, זה קשור רק בינו לבין הרב עכשיו. ולא היא, אבל הגמרא אומרת זה לא נכון, אלא לא מפטר לווה מנדה מלווה, הלווה לא נפטר מחיוב למלווה, עד שיישא ויתן ביד. עד שהרב ילך ויקח בעצמו את הכסף מהמלווה, והוא ייתן אותם ביד הלווה. כי רק אז הרב נחשב כלווה בעצמו, והוא חייב למלווה את ההלוואה, והלווה במקרה הזה, זה שבסוף קיבל את הכסף, באמת לא חייב יהיה אז רק למלווה כלום. יש לנו באבן העזר להלכה, בסימן קוף ב' בלכות כתובות בסעיף ז', הערב לאישה בכתובתה בעניין שהוא חייב וגרשה בעלה, ואין לבעל נכסים לפורעה, לא תיפרה מן הערב עד שידירן הבעלה הנאה על דעת רבים כדי שלא יעשו כנונייה עליו, ואסור לאדם להשיאו עצה שיגרשנה כדי שתגבה הכתובה מהערב, ואחר כך החזירנה, לשם לא ידירן ההנאה. מי הוא? אם האב ערב לקלתו בעד בנו, והבן, תלמיד חכם והשעת חוקה לו, ואין האב מהנאו מנכסיו, מותר להשיאו עצה זו. אומר הרמו, הערב לאישה בנדונייתה וכתב בשטר כל זמן שהתווהו שניהם שחייב לשלם להם, ומת הבעל, אפילו אחי אשתו גובת מה שכתב לה. בחושן משפט, בהלכות הלוואה, סימן ממתת, סעיף זין, כבר קראנו אותו, אנחנו נראה אותו שוב. היו שניים בעיר אחת שם כל אחד הם יוסף בן שמעון, אין שום אחד הם יכול להוציא שטר על חברו. אם יש בו קניין, שאומר לו, שטר זה שאתה מוציא עליי שלי, והחזרתי לך כשפרעת לי החוב שהיה לי בידך. אומר הרמו, דבריו סותרים זה את זה בכאן, ולפי אי טעמה שיכול לומר, אי שטר השלי, והחזרתי לך, אין חילוק בין שטר שיש בו קניין או שאין בו קניין. אבל יש מפרשים, הטעם, שאין מוצאים שטר זה על זה, מטעם וכותבים שטר ללווה, אבל בשאין מלווה אימו וחשינן, שזה המוציא הוא הלווה, וזה אין לחוש, רק בשטר שיש בו קניין, כדי לסוף סימן למתת. ולכן כתב כאן בתחילה, דבר אין שטר שיש בו קניין, ואם כן יש סתירה בדבריו. אומר השולחן ערוך, ולא אחר יכול להוציא שטר חוב עליהם, שכל אחד יאמר לו, עליי נכתב שטר זה, אלא על חברי, אלא אם כן באו ידי השטר בעצמם, ואמרו, זהו השטר שעדנו עליו, וזהו שעדנו עליו בהלוואה. ואם עדים אחרים העידו כן, יש לו דין מלווה על פה, ואם היה אחד מקטן בזמן כתוב בשטר, גובים מהאחר. ומת הקנתם, יכתבו שם זקנם, ואם גם שם זקנם שווה, יכתבו שום סימן. אומר הרמו, יש הורים דעים הם בבית הירות, מוצאים שטר חוב עליהם, אתם צריכים לכתוב שם העיר שלו והוא מלווה בשטר. יש הורים דעים כותבים שם העיר בשטרות, וכן נוהגים, מי הוא ודאי אם הם בבית הירות וכתבו שם העיר של אחד מהם, לא גרם מסימן ולקה למיטה באחר כלל, כן נראה לי. אם בית יוסף בן שמעון בעיר אחת, ואחד מת אביו וכתב בשטר יוסף בן שמעון שליטה או נרו, או כמו שכותבים על מי שאביו חי, אם כתבו העדים, אמר לנו יוסף בן שמעון שליטה, אבי סימן, אבל אם כתוב בשטר, אני יוסף בן שמעון שליטה, או כיוצא באיזה, לביתי מפלוני חולי, והעדים חתומים למטה, אין זה סימן, דחיישינן, שמה השני הערים לכתוב כך, והעדים לא דקדקו בכך, דלאו הכולמין דקמס עדי. אומר השולחן ערוך. אבל הם מוציאים שטרות על אחר, ולא יכול אחר לומר, לא נתחייבתי לך, אלא לחברך ששימו כשימך, שכל מי שהשטר יוצא מתחת ידו, מחזקין אלה בשלו. אומר הרמו, אבל אם אין השטר יוצא מתחת ידו, אף על פי שמודה שחייב לאחד מהם, אינם יכולים להוציא ממנו, אלא בהרשאה שיתנו זה לזה. אומר השולחן ערוך, ואם יש בידו שובר מאחד מהם, אין שום אחד מהם יכול לטובעו, שובר לכל אחד מהם, אתה כתבת לי, זה השובר, ומי הוא? אם יכתבו הרשאה זה לזה, יגבה אחד מהם, שהרי הוא מודה שלא פרה, אלא לאחד. ואם עיתון פרעתי לשניכם, וציוויתי לכתוב שובר אחד, כי הוא יספיק לי להראותו לכל מי שיבוא מכם לטוב ואין לי חובו, טענתו טענה, ולא יועיל הרשאה. גם ספטט, מלווה אחד, שילבה לשני יוסף בן שמעון, בבית שטרות, והיו משולשים, שניכר שטרו של כל אחד, ונמצא אצל המלווה שובר מקוים, ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע, ולא היה שובר משולש, ונמצאו בית השטרות, בין שטרותיו של מלווה הקרועים, הוא ראה כוכב של השטרות, ושניהם בחזקת פרועים. יש לנו גם כן, בהמשך הלכות הלוואה, בסימן סמך א', בסעיף חף ג', האומר שטר בין שטרותיי פרוע, ואיני יודע איזהו. כל שטרותיו פרועים. נמצא לאחד שם שניים, הגדול פרוע ולא הקטן. אומר הרמו, אבל אם נמצא שובר בבית לווה, אם נמצא שובר בבית לווה, על הקטן, ודאי הקטן פרוע ולא הגדול, השובר שאצל הלווה מוכיח, כן. וכן אם לא אמר אחד פרוע, אלא אומר שטר אחד מחול לך, אז הקטן מחול ולא הגדול דווקא. סעיף חף ד', האומר לחברו שטר לך בידי שהוא פרוע, הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. חוב לך בידי פרוע, כל שטרות שיש לו עליו פרועים. יש לנו בכל של משפט בהמשך, בסימן קוף חפתת, יש שם הלכות ערב. אנחנו יכולים לראות, בסעיף ב' לענייננו, אמר לו בשעת מתן מעות, אלווהו ואני ערב. נשתעבד הערב ואינו צריך קניין. זה בסיס, כמו שראינו בערבות. בסעיף ח' יש לנו גם. המלווה את חברו על ידי ערב, אף על פי שהערב משתעבד למלווה, לא יתבע את הערב תחילה, אלא יתבע לווה. אפילו אין ללווה, אלא זיבורית, שדה גרועה יותר, לא ייפרע מהערב, אפילו אין ללווה נכסים ידועים, כגון קרקעות, ויש נכסים ידועים לערב, לא יגבה מהערב, אלא צריך לחזור אחר הלווה, אולי יש לו מטלטלין. אומר הרמו, ואם אמר הלווה פרעתיך, והוא מלווה על פה, נשבע הלווה עשת, ונפטר הוא וערב. ואפילו הלווה עקום גוי, ואמר שפרע, נפטר הערב. אבל אם אמר הלווה לא לביתי מעולם, חייב הערב לפרוע. מי ששאל חפץ מחברו ואמר לו, אם לא, חזירנו לך לזן פלוני, אתן לך דמים כך וכך. תמיד לא ערב, בעד הדמים. אף על פי שלגבי השואל, הרי אסמכת ופטור, הערב חייב לשלם. והן לכמה סוף סימן קופלו מדע לפסיפיות ב', בחר הלווה קרקע וחתם המלווה עצמו בעד נפטר הערב, דיוד, אפסי לנפשי. אבל בקבלן, בחיי גבנה, חייב הערב לפרוע. אנחנו יכולים לראות גם בסעיפיות ד' שם. יתנה המלווה עם הערב, ומי שרצה יפרע, יכול להיפרע מהערב תחילה, אפילו אם יש נכסים ללווה. ויש חולקים בזה, ומודים שאם אומר בפירוש, ומי שרצה יפרע, תחילה, יכול לתבוע מהערב תחילה, אפילו אם יש נכסים ללווה. סיפת דבר, הקבלן, לעולם ייפרע ממנו תחילה. אם ירצה, אפילו יש נכסים ללווה, אלא אם כן הלווה רוצה לפרו. ואין הלווה נאמן לומר פרעתי, דאבל אל הקבלן להתנות, ונראה לי, דאמלווה נשבע ונוטל. סעיף י"ז, איזה הוא ערב ואיזה הוא קבלן? אמר לו, תן לו ואני נותן לך, זהו קבלן. ואם הוא לאחר מתן מעות, יאמר, מה שנתת לזה, אני נותן לך, והוא דקנו מיני, כמו שנתבאר. סעיף י"ח, אבל אם אמר לו, אלווהו ואני ערב, אלווהו ואני פורע, אלווהו ואני חייב, אלווהו ואני נותן, אלווהו ואני קבלן, תן לו ואני ערב, תן לו ואני פורע, תן לו ואני חייב ליתן לך. אפילו אמר, תן לו ואני קבלן. כולם לשון ערבות הם. אומר הרמו, ויש אומרים, תן לו ואני קבלן, אבי קבלן. וכן נראה לאורות. ושטר שכתוב בו פלוני קבלן, אבי ערב קבלן, כן, הכוונה, אבי ערב קבלן, דוודאי בלשון המועיל, כאמר, משהו שיועיל. סיפיוטט. אם לקח הקבלן המאות מיד המלווה, ונתן מיד הלווה, אין למלווה על הלווה כלום, ואין יכול לתבוע אלא את הקבלן. ואם אין לקבלן, גובה מהלווה מדרבי נתן, אלא אם כן מחל הקבלן ללווה, ויש מי שאומר, דהו הדין לערב. יש לנו גם בהלכות מקח וממכר, בסימן ר' י"ד, בסעיף י"ב, האומר לחברו, בית מביתי אני נותן לך, נותן לו הקטן שבהם, נפל אחד מהם, הרי לו זה שנפל, שיד בעל השטר על התחתונה, והוא הדין לה אומר, שור בשברה אני מוכר לך. אומר הרמה, אבל אינו נותן עלייה. אבל אם אמר לו, רק בית אני מוכר לך, יכול לתן לו עלייה. דהו נמי מקרי בית.